כן, עמוד קוף קף א' במהדורת הרב שילת, לא במהדורה שאתה מחזיק, זה לא יעזור. קוף קף א' זה לא אותו עמוד בשתי המהדורות. בעמוד קוף קף א' בשורה השלישית, בסוף השורה דיבור, יש משפט המתחיל ואחריו. ואחריו בזמן גדול יצאה תורה מבני עשיו ויחסוה אליו. כלומר, זמן רב אחרי ישו, קמה הנצרות. והנצרות מתייחסת אל ישו. לפי הרמב״ם יש הבחנה בין משנתו של ישו הנוצרי לבין הנצרות שיצא אחר כך. זה לא בדיוק אותו הדבר. לפי הרמב״ם, חטאו של ישו היה שהוא נתן לתורה פירוש המאפשר את ביטולה. אבל לא שבפועל הוא עשה את זה, מה שאין כן, הנצרות שקמה אחריו, היא בנויה על כבר דברים הרבה יותר מורכבים, והיא מתייחסת אל ישו בהערצה וכדומה, עושה אותו אלוה, אבל זה לא אותו הדבר. ויחסו אליו, ולא הייתה היא כוונתו אשר היה מייחל אותה. מתי בעצם נולדה הנצרות באמת? היא נולדה, היא התחילה עם פאולוס, והיא הסתיימה, כלומר, סיום לדתה של הנצרות זה ועידת ניקאה המפורסמת, שבשנת 300 ומשהו, לא זוכר בדיוק כמה, שבה נקבעו סופית עקרונותיה הבסיסיים של הנצרות, בין היתר המעבר משבת ליום ראשון. ולא הזיק מעשהו לישראל, ולא הסתפקו בו לא רבים ולא יחיד, כי התבר להם סתירת דבריו, והנצחו ונופלו בידינו. עד שהיה סופו מה שהיה, מעניין, שימו לב שהרמב״ם נזהר לא להזכיר במפורש את הצליבה, וגם מי צלב אותו. הרמב״ם מעוניין כנראה למנוע אנטישמיות מיותרת. עכשיו הוא בא לדבר בעיקר על דת ישמעאל, מה אכפת לו כל כך מהנצרות, ולכן הוא לא מעריך בדבר. תודה רבה. אחר כך עמד אחריו משוגע. משוגע זה כינוי למוחמד, כפי שהיה מקובל באותם הימים, לכנות מוחמד. הלך בדרכו שהוא פתח לו הדרך, כלומר, הוא הלך בדרכו של ישו. שהוא פתח לו, באיזה מובן ישו פתח את הדרך למוחמד? הוא הראשון שהציב מה שנקרא אלטרנטיבה לישראל כישראל. כן, כלומר, לפני כן היו אלטרנטיבות אחרות, היה מי שרצה לצאת מעבודת השם, היה הולך ועובד עבודה זרה. או למשל, הייתה מלחמת חרב של האומות נגדנו. אבל הרעיון להעמיד אלטרנטיבה רוחנית כתחליף ליהדות, זה רעיון שהתחיל מישו, ואחר כך אומץ גם על ידי מוחמד. מעניין שכנראה בתחילת דרכו, לא ידעו בדיוק על מוחמד האם הוא מקים דת חדשה, או שמה הוא כת פנימית בתוך הנצרות. כן, ידוע שראשוני הביזנטים ששמעו על מוחמד חשבו שהוא איזה בישוף אפיקורסי כזה, אבל לא ידעו שהוא הולך להקים דת חדשה, זה אחר כך עם הזמן התברר, שהוא פתח לו הדרך והוסיף עליו כוונה אחרת, והיא בקשת המלוכה. כלומר, יש פה חידוש עצום, לעומת ישו שלא היה דמות פוליטית בפועל, מוחמד גם הנהיג מדינה, היה ראש מדינה כפשוטו במשך 10 שנים, ושיעבדוהו בני אדם וחידש מה שהתפרסם. כן. ממוחמד? למה הוא עשה את זה? לא יודע. תגיד למה. מה זה משנה למה? כלומר, זו שאלה, הערה חשובה. הרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים שאומרים דעות מסוימות. לפעמים אומרים דעות נכונות, לפעמים אומרים דעות לא נכונות. והרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, למה הוא אומר את זה? ואני רגיל לומר שזה בכלל לא משנה. כלומר, יכול להיות שמישהו אומר דעה לא נכונה, מסיבות טובות, אבל זה לא נכון. ויש מי שאומר דווקא דברים נכונים מסיבות לא טובות, אז מה זה משנה? מה שחשוב, האם זה נכון או לא נכון. מובן? אפשר להיכנס לספקולציות, כן, אפשר להגיד שהוא משוגע, אפשר להגיד כל מיני דברים. אבל אני אומר, השאלה היא מה מביא אדם להביע דעה מסוימת, זה בדרך כלל גם קשה מאוד לדעת, יש תמיד תערובת של אידיאליזמוס יחד עם דברים שפלים, נשאלת השאלה, מדוע אתה אומר את מה שאתה אומר? מדוע אני אומר מה שאני אומר? תמיד זה שאלה מאוד פשוטה, אני לא יודע אם פסיכואנליסט מומחה יכול באמת להגיע עד סוף הדברים. שאלו אותי בזמנו על איזה רב אחד מפורסם שאמר שטויות בנושא מסירת שטחים. אמרו לי, אבל למה הוא אומר את זה? אמרתי, לא אכפת לי, השאלה אם זה מה שהוא אומר זה נכון או לא. כן? טוב. אז מה שאומר כאן, שעבדו בני אדם וחידש מה שהתפרסם. השאלה, איך זה יכול לקרות הדבר הזה? מה השאלה? יש פה... מה אתה רוצה? אני יכול לעזור? אה? מה שחשוב זה אם זה נכון או לא נכון. איך אתה יודע מה נכון ומה לא נכון? אתה בודק. ברור? איך יודעים אם משהו נכון או לא נכון? בודקים. עומד במבחן ההיגיון, נכון. לא עומד במבחן ההיגיון, לא נכון. פשוט מאוד. הגיוני, לא מה שאני אומר. פשוט. מישהו אומר, זה מה שנקרא מדע ניסיוני. היה פעם... אריסטו אמר שגוף כבד נופל יותר מהר מגוף קל. בא גלילאו, אמר בואו נבדוק. הפיל גוף קל וגוף כבד ביחד, הגיעו ביחד. אמר, אם כן אריסטו לא צודק. בדק. פשוט מאוד. כן, בשביל זה יש מגדל פיזה, המפורסם. טוב, מה?
זה לא היה היום. זה מבחן התוצאה.
הגיוני שתוצאה מחייבת. הגיוני שתוצאה מחייבת. אבל האמת היא זאת שאלה גדולה. איך בודקים שדבר הוא אמת או לא אמת? יש הרבה דרכים לבדוק אם דברים הם אמת או לא אמת. כן. מה השאלה? וחידש מה שהתפרסם. כלומר, הקוראן. הוא חידש דבר בעולם, הקוראן. כן. יש בקוראן הרבה בעיות. למשל... יש אמירה בספר הקוראן שמרים אחותו של משה רבנו היא מריה אמו של ישו. יש איזשהו קושי מסוים באמירה הזאת מבחינה קרונולוגית, מבחינת מה שהתורה אומרת ותמות מרים, אז זה קשה, איך היא מתה, אם היא אחר כך ילדה. יש הרבה שאלות. יש גם, יש משפט מעניין בקוראן שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. לא יודע אם זה בדיוק עובד. מה?
מה
עושים את זה? השאלות האלה הן לא חדשות. וכבר היהודים שאלו את מוחמד עצמו את השאלה הזאת כשהוא הגיע למדינה. אמרו לו, דבריך סותרים את הנאמר בכתבי הקודש. ואז הוא ענה להם, אתם זייפתם את כתבי הקודש. יש להם תירוצים משלהם, אל תדאג. יש כאלה שאומרים שהיא חייתה הרבה זמן. או גלגול, או כל מיני דברים כאלה, אל תדאג, גם להם יש לומדש, מה שנקרא. אבל בכל זאת יש כמה דברים מוזרים. הטענה של מוחמד עצמו נגד הטענות האלה, כלומר זה לא דברים מאוחרים, דברים שהיו בימיו. הוא אמר, אתם היהודים והנוצרים זייפתם את כתבי הקודש. יותר מזה, הטענה המוסלמית היא שמוחמד הוזכר כבר בתורה וגם בברית החדשה, והיהודים והנוצרים מחקו אותו מתוך שנאתם. ורק שיש מקומות שהם לא הצליחו למחוק את הכל. למשל, מה שכתוב לגבי ישמעאל, ואפרעו והרבהו במאוד מאוד, במאוד מאוד בגמטריה מוחמד, וזה היהודים לא שמו לב ולכן השאירו. כן. זאת אומרת, אתה אומר איך יכול להיות שמוחמד סותר ספרי היסטוריה שנכתבו במאה ה-20, זה באמת שאלה טובה. זה מוסלמי באיזה כנס בין דתי בפריס, הוא אמר, האמת פעמים רבות הינה אמת סובייקטיבית. אבל תראה, אני לא כל כך מתעניין עכשיו, יש, קצת קראתי את הדברים שלהם, אבל אני כעת לא עוסק בבירור השאלה הזאת. אתה רוצה, אני יכול לתת שיעור באסלאם במקום ביהדות, זה יכול להיות מעניין, אבל בכל זאת, כן. בואו נתקדם לדברים, בדברים החשובים. יש אם כן טענה מוסלמית שבני ישראל וגם הנוצרים זייפו את כתבי הקודש. הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. כי הרי הנוצרים, כידוע לכם, אינם טוענים את הטענה הזאת. הנוצרים מקבלים את אמיתות התנ"ך כפי שהוא נמסר בשלמותו על ידי היהודים. חוץ מאולי מילה אחת או שניים שהם טוענים שם שהיה שינוי, אבל באופן כללי הם מקבלים את הנוסח של התנ"ך כפי שהוא עבר אצל היהודים כאמת. והשאלה היא, מה זה אומר? מבחינתה של הנצרות, היהדות היא נכונה, רק היא לא רלוונטית. מבחינתה של הדת המוסלמית, היהדות לא קיימת. היא מלכתחילה זיוף של דת מקורית שהלכה לאיבוד. הדת המקורית הייתה האסלאם, ומוחמד שחזר אותה, החזיר עטרה ליושנה, וגילה מחדש את אמונתו של אברהם. עד כאן זה מובן? זה מה שהם טוענים. יש לזה כמה השלכות. למשל, אין אפשרות מבחינתו של המוסלמי להכיר בממשות של הזהות היהודית. היא לא קיימת. ולכן, בזמנו, כשהתראיין חבר הכנסת עזמי בשארה, יימח שמו וזכרו, לתקשורת הישראלית, אז הוא אמר למראיין הישראלי התמים, זה כמעט אוקסימרון, הוא אמר לו, הרי זה ברור שהעם היהודי לא קיים. הרי זו המצאה של הציונים. הכתב הישראלי לא ידע איפה לשים את עצמו, מול שטויות כאלה, אבל יש דבר כזה העם היהודי. מה פתאום? כולם יודעים שאין דבר כזה העם היהודי. כן? אז צריך להבין שזה לא איזו טעות גסה של עזמי בשארה, זה טענה בסיסית של האסלאם. ולכן יש הכרח של מחיקה רטרואקטיבית של היהודים. למשל, טענה מאוד מקובלת היום בציבור הפלסטיני, שמעולם לא היה מקדש ליהודים בהר הבית. מעולם לא היה. והרי היה. שהרי מסגד אל-אקצא היה קיים 7,000 שנה לפני בריאת העולם. אז אם כך, איך יכול היה להיות שם מקדש של היהודים? ראיה טובה, לא? כן, וכדומה בדברים האלה. עכשיו, הדברים האלה הם לא מקריים בכלל, זה בעיה של הגדרת זהות של מה שנקרא בן השפחה. שבן השפחה, על מנת שהוא יהיה בן גבירה, צריך שבן הגבירה לא יהיה קיים. ולכן אי אפשר אפילו שיהיה דיאלוג. לכן פסק הרמב״ם שבענייני אמונות ודעות מותר לקיים דיונים עם הנוצרים ולא עם המוסלמים. כי אם הנוצרים יש הסכמה לאמינות הדיון לפחות, כלומר מדברים על אותו הדבר, על אותו תנ"ך, בעוד שהמוסלמים מניח שאתה מלכתחילה בנוי על זיוף, אז אין להם מה לדבר. כן. בגלל שהם בני אהל אל-כיתאב, כלומר עמי הספר, כלומר כי אי פעם נגלה האלוה אליהם, אבל הכתבים שלהם אפשר לסמוך על זה.
לא,
לא, העם היהודי פעם האמין בקוראן או משהו כזה, כן. עכשיו, יש בספר אורות של הרב קוק הערה מאוד מעניינת בנושא הזה, בסוף אורות המלחמה, בעמוד י' זין, פסקה י', בגדולת העולם, מה זה בגדולת העולם? כשהכל בסדר. תודה. לא, תיקח את הריק, מה זה? אם כבר, שירות עד הסוף. כן. טוב. בגדולת העולם. מה זה בגדולת העולם? כשהכל בסדר. אז הוא כאן, הרב כאן מפרט. בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, כלומר, אני מתרגם בשפה יותר פשוטה, כשהשכינה שורה בישראל, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת יקרת קודשה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בתור אלוהי ישראל, אף אחד לא יכול לטעון, במקום עם ישראל שהוא ישראל. ברגע שהאור מעומעם, רבים משתמשים בו, ואז רבים טוענים שהם ישראל. מובן? כי האור העליון וזיו הייחוד המיוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו אמו ותורת מלך בו. מרידת העולם, כלומר מאז שהעולם ירד, והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו, ועלה למעלה להרקיע שחקים. תרגום לעברית פשוטה, שכינה הסתלקה למעלה. בעולם החיים, תרגום בשפה פשוטה אצלנו, בעולם החיים, לא יופיע כי אם נוגהי הזהרורית, מה שאריות של אור, של הייחוד התחתון. מה זה ייחוד תחתון? מה זה ייחוד בכלל? ייחוד זה אמונת הייחוד. השם אלוהינו, השם אחד. זה הפסוק הזה, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, נקרא בספר הזוהר ייחוד עליון. ויש פסוק אחר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שנקרא ייחוד תחתון. מה זה ייחוד התחתון? זה מה שנקרא בימינו האמונה המונותאיסטית. כולם מאמינים באל אחד. זה שאלה בפני עצמה. היא בפני עצמה. כן, אבל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, וזה אמונת הייחוד המונותאיסטית, שאומרת שכולנו מאמינים במה שאנחנו לא מבינים. כן? כלומר, המופתי, הכומר והרב, שלושתם מסכימים שהם לא יודעים על מה הם מדברים. מכיוון שאנחנו שלושתנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים, אין סיבה שנריב בגלל דבר כזה. ולכן אנחנו נוציא הודעה משותפת בתום הכנס, אחרי הכיבוד הצמחוני שיוגש לכולם, שאנחנו מגנים את השימוש בדת לצורכי אלימות. ואנחנו קוראים לאחווה בין דתית בין כל המאמינים באמונת הייחוד. קוראים לזה הייחוד התחתון. וזה אפשרי במצב שבו אין גילוי שכינה. או כמו שכתוב בספר הושע, ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. כן, יבוא תקופה ארוכה בהיסטוריה, שבה אין גילוי הפנים של האלוהות. מה שנאמר, יראה כל זכוריך את פני השם. הפנים לא גלויים. במקום זה יש אחוריים. מה זה אחוריים? זה פילוסופיה, זה דת, דברים כאלה. לכן אומר הרב, בעולם החיים לא יופיע כמנוגע זערורית של הייחוד התחתון, הנשאב מהבורות השאובים, ויד זרים בו נוגעת. מה זה בורות שאובים? זה מים לא מקוריים, זה מים ששאבו אותם. וכנסת ישראל תחיל, מה זה תחיל? תכאב. תזעק בחבליה, אוי נא לי, כי עייפה נפשי. רזי תורה לחיצונים נמסרו. מה זה רזי תורה לחיצונים נמסרו? הגרסה הראשונה של מסירת רזי תורה לחיצונים, זה התיאולוגיה הנוצרית. התיאולוגיה הנוצרית הייתה שימוש בסתרי תורה, דרך הפריזמה של התפיסה המיתולוגית. כלומר, כשגויים ספוגי מיתולוגיה למדו את סתרי התורה שלנו, הם הפכו את זה לתיאולוגיה נוצרית. מובן? זו אגב אחת הראיות המדעיות לקדמותה של תורת הקבלה. כי אי אפשר להבין כיצד נולדה התיאולוגיה הנוצרית בלי להניח תורת סוד יהודית מקבילה באותה התקופה. מה אתה אומר? מיתולוגיה זה הסיפורים של עובדי עבודה זרה. מיתוס. כן? כל הסיפורים על פרספון, אכילס וכל הדברים. כן. מובן? טוב. הקבלות בין תורת הקבלה לנצרות, יש בוכתה כזאת של הקבלות. יעיין הכבודו בספר הקדוש טעם לשד מעת רבי אליהו בן המוזג, שעסק בזה רבות. טוב, אז אם כן אומר הרב, רזי תורה לחיצונים נמסרו. התורה נשרפת. גביליה נשרפים, ואותיות פורחות, ולבני ציון העיקרים אפר תחת פאר ושם. כן, כלומר זה כאב גדול מאוד, שכנסת ישראל נמצאת בתחתית המדרגה. במצב כזה אין סיכוי שהעולם יקשיב ליהודים כדי לקבל מהם הדרכה רוחנית, למרות שהעולם רוצה לקבל את כל התוכן של תורת ישראל. ואז קמה דת שמאמינה בתורה בלי עם ישראל. וזה הנצרות. כן, הנצרות זה תורה, בלי עם ישראל, בלי ארץ ישראל, אלא יהדות כזאת מסביב לתורה, ללא שום ערך אחר מאשר התורה. אז זה הופך להיות הפלצות של הנצרות. קמים נבוני לבב בחצות לילה. מי זה נבוני לבב? מקובלים, תלמידי חכמים. קמים בחצות לילה. וידיהם על חלציהם, כיולדה. כלומר, כואב להם. כאילו הם רוצים ללדת משהו, והדבר שהם רוצים ללדת לא יכול לצאת. על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. כן, יש בכי מיוחד של תיקון חצות. פעם היה יהודי אחד שרצה לראות את התיקון חצות של הרב קוק. אז מה הוא עשה? הוא הסתתר מתחת לספה בחדר של הרב קוק, שהוא ידע שהרב קוק עומד להגיע אליו בחצות, וזה היה בישיבה הישנה. ואז הרב קוק הגיע והתחיל לבכות, ובכה כל כך הרבה שהתלמיד נבהל וברח. כן? אז זה רציני, כן? כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל תלמיד חכם להיות מצר תמיד על חורבן בית המקדש. ומי שלא תלמיד חכם, מה הוא מבין מה זה חורבן בית המקדש? ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. מה זה הצער במקורו? למעלה. ובתולדותיו בעולם. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, זה הרבה, אינם אלא תולדה קלושה, מהד הקול של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה. צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה. והאידיאליות העליונה, ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות הצילות, הרוח הרציני היא קשורה. והם קוראים לתשובה. ואנו ליה ועינינו ליה. מה זה יה? זה חצי שם הוויה. יוד כה וו כה. אז שם יה זה אותו חלק של הגילוי האלוהי שאיננו נפגם לעולם. וו ה זה איפה שהפגם שולט. לכן אין השם שלם. יש רק יה ולא יוד כה וו כה. אז זה מה שנאמר, אנו ליה ואיננו ליה, יש לנו ציפייה בכל זאת להתחדשות ימינו כקדם, וזה מה שהוליד בימינו את הציונות. ברור. אבל זה הרקע, אומר הרב, בזמן שיש גילוי שכינה, לא יכולה לקום נצרות, לא יכולה לקום, לא יכול לקום אסלאם. אבל זה תולדה של ירידת קרנם של ישראל. מובן? טוב. כל זה, אומר הרמב״ם, בסגנון משלו, מתוך הנחות יסוד אחרות אולי, בכמה משפטים כאן. אני ממשיך כאן ברמב״ם, באיגרת תימן. ורצונם כולם לדמות דתותם לתורת השם יתברך. כן, האמת היא שבכנסייה, בתפילה של יום ראשון, אומרים, אנו ישראל עם קדושך. בלי להתבלבל. כן, ולא תדמה המלאכה האלוהית במלאכת בשר ודם, אלא לנפתה, שאין לו בחינה בשתיהן. כלומר, אם אתה תשים לב, אתה תראה את ההבדל. כן, או כמו שאומר רבי יהודה הלוי, הידמו הבלם להבלייך. הידמו, סליחה, הבלם לאורייך ותומייך. וההפרש בין תורתנו והתורות אשר ידמו בה, כהפרש בין האדם החי המדבר, והצלם אשר תתוקן מלאכתו מן השיש או העץ או הכסף או הזהב, עד שישוב דומה לאדם. כן, אפשר לעשות פסל שמאוד דומה לאדם, אבל זה לא מדבר. כן, פיגמליון זה רק באגדות. שהשחל בחוכמה האלוהית ובמלאכה העליונית, כשיראה הצלם דומה לאדם בכל שטחו הנראה, בתאורו וצורת עבריו ושיעורו ומראהו, יחשוב שמלאכת הצלם כמלאכת האדם בשווה, לסכלותו במה שבתוך האחד ומה שבתוך האחר. כלומר, הוא לא יודע מה מסתתר בפנים. באחד לא מסתתר כלום, ובשני מסתתרת נשמה. אך החכם היודע תוכות שניהם, ידע כי תוך זה הצלם אין תיקון מלאכה בו כל עיקר, ותוך האדם הזה יש בו נפלאות באמת. ועניינים מורים על חוכמת הבורא, מי יימשך עצביו בשרירה והסתעפם, והיבדל מטריו ומקומות דיבוקם, והסתבך כשריו ואחצה בחתם, והרכבת עצמיו ופרקיהם, ויציאת גידיו דופקים ובלתי דופקים והתחלקם. מה זה גידיו דופקים ובלתי דופקים? עורקים וורידים, כן. מה? עורקים וורידים, כן. כן, זה פעם חשבו ש... כלומר, לא ידעו, בימי הרמב״ם עדיין לא ידעו, שיש מערכת אחת שקושרת בין כל כלי אדם, כי לא הכירו את הנימים. אז קראו אמרו שיש עורקים דופקים ושאינם דופקים. כלומר, נימים, או גידים דופקים ואינם דופקים. וכיבר שכשפתחו אנשים מתים, ראו שכל אדם נמצא בוורידים, וראו העורקים ריקים. אז חשבו שאין דם בעורקים. והנחת איבריו קצתם מקצתם, גילוייהם ונסתריהם, כל אחד מהם בשיעורו ותכונתו ובמקומו וכראוי לו. כלומר, אם אתה מבין באנטומיה, אז אתה יודע את ההבדל בין הפסל לבין גוף האדם. כן, השחל, אגב, מרגישים פה את העיסוק של הרמב״ם ברפואה. כן? הרמב״ם היה גם רופא. אז רואים שכשהוא מדבר על הנושא הזה, פתאום הוא קצת מרחיב. כן, השחל בסודות ספרי הנבואה ובתוכות תורתנו, כשיערוך זאת התורה לתורה הבדויה, כלומר כשהוא משווה בין שתי התורות, יחשוב שביניהן דמיון. למה? כשימצא בתורת השם אסורות ומותרות. כן, התורה יש דברים שהיא מתירה, יש דברים שהיא אוסרת. ובאחרת גם כן, אסורות ומותרות. אז זה דת וזה דת. ובתורת השם מעשה עבודה, ובזאת מעשה עבודה. פה יש קורבנות, פה יש קורבנות, פה יש תפילה, גם פה יש תפילה. בוא נעשה תפילה משותפת. ותורת השם תצווה ותזהיר ותיעד טוב ורע. וכן זאת תצווה ותזהיר ותיעד טוב ורע. ואילו הבין שני התוכות, היה יודע שהתורה האלוהית האמיתית, כל חוכמתה בתוכה. ושאין בה לא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה, שאין בתוכה עניינים מביאים תועלת בשלמות האנושית. ומרחיקים נזק מונע מן השלמות ההיא. ויקנו מעלות מידות ומעלות שכליות להמון כפי שכלם, ולסגולות כפי השגתם. ובהם יהיה הקיבוץ האלוהי חשוב ומעולה, מגיע לשתי השלמויות יחד. רוצוני לומר, השלמות הראשונה אשר היא המשך מציאותו בעולם על הטוב שבעניינים הנאותים לאדם. והשלמות השנייה והיא השגת המושכלות כפי מה שהן, כפי יכולת האדם. ושהתורות ההן המדמות, עניינים אין תוך להם, רק חיקוי לבד ודימוי והמשל, כיוון בו המדמה להגדיל עצמו, ושיביא לחשוב שהוא כפלוני ופלוני ונגלתה חרפתו למשיגים, ושב שחוק ולעג כמו שישחקו וילעגו על הקוף כשיחכה פעולות האדם. טוב, דברים האלה צריך להוכיח. אבל מה אומר הרמב״ם? בדרך אגב הוא לימד אותנו מה התורה עושה. כן, יש פה רשימה של דברים שהתורה עושה. א', היא מרחיקה, היא מביאה תועלת בשלמות האנושית. שתיים, היא מרחיקה נזקים שמונעים את השלמות. והיא מקנה מעלות המידות ומעלות השכליות. ויש מעלות מידות ומעלות שכליות לפי השגת ההמון, ויש מעלות מידותיות ושכליות לפי ההבנה של הסגולות, כלומר אנשי הסגולה. וגם זה יוצר חברה, כן, קיבוץ האלוהי חשוב ומעולה, מגיע לשתי השלמויות יחד. כלומר עם ישראל מגיע לשתי שלמויות, שלמות בעולם הזה ושלמות הדעות המביאות את האדם לחיי העולם הבא, על ידי השגת המושכלות. אומר הרמב״ם, שאר הדתות רחוקות מזה. טוב, השאלה היא עד כמה הן רחוקות מזה. האם אין בכלל שום תועלת בדתות האלה? זה הרמב״ם בהלכות מלכים כותב שיש כן תועלת, שעניינם להרגיל את העולם למושגים התנ"כיים. כן, כל מה שכתוב בתנ"ך וגם העניינים המשיחיים צריכים להתפשט בעולם, כדי שכאשר בא משיח צדקנו והוא מדבר אל אומות העולם, שידעו על מה הוא מדבר בכלל, יבינו את השפה שלו. ולכן יש צורך בהתפשטות הרעיונות התנ"כיים בעולם כולו, גם בדרכים לא לגמרי ישרות, העיקר שהדבר יתפשט. יש לה רב קוק בספר לנבוכי הדור, כן?
זה התחיל להתפשט כמו שצריך. רומא התחילה
להתייעד, לא? מה? ברומא הייתה השפעה של יהדות.
אז זה כאילו היה לזה נתיב.
היה אפשרי. אבל לא יצא. חבל. אם זה היה יוצא, יכול להיות שהיינו מרוויחים 2,000 שנות גלות, שואה איומה, מסעי צלב, אינקוויזיציה, וואלה. היה טוב. לא הייתה לנו בעיה של אישור המאחזים, היה לנו מאחזים מהנילוס ועד הפרט, אולי יותר. היה טוב. וואו, איזה הפסד. כן. אז מה שאומר כאן הרמב״ם, זה ש... הרב קוק, בספר לנבוכי הדור, יש לו אפילו טענה שהקדוש ברוך הוא עזר. עזר לישו ומוחמד, היה צריך קצת שהם ישפיעו על העולם, אז ריבונו של עולם גם מתערב לטובתם, למרות שנבואתם נבואת שקר. אבל זה מה שכתוב בתורה, שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן אות ומופת על ידי נביא שקר. וזה כדי לנסות אותנו. כן? אז זאת אומרת שיש לזה משמעות, זה יכול לקרות. וכבר קדמה לנו גם כן הודעה מהשם יתעלה על יד דניאל. כי כן יהיה ושבאחרית העניין יעמוד עומד, ייתן דת דומה לדת האמיתית, וידבר גדולות. כלומר, יאמר שניתן לו ספר, ודיבר השם אליו, והוא דיבר אל השם, וזולת זה מרוב דבריו. כלומר, דניאל כבר הודיע שיקום מוחמד. תביא אחד כזה ענק, ואז... טוב. כן. אז לפי הרמב״ם, מלכות ישמעאל והאסלאם כבר כתובים בספר דניאל. זה דבר מעניין. בספר דניאל כתוב שיש 4 מלכויות. 4 מלכויות, שהראשונה שבהם היא בבל, והשנייה פרס. זה כתוב מפורש בדניאל. מה הם שתי האחרונות? כתוב בדניאל שאחרי פרס תקום עוד מלכות ואחריה עוד מלכות. ורק אחרי זה תהיה מלכות המשיח. רק שהוא לא הסביר מה הם שתי המלכויות האחרונות. אז בחזל מפורש שהשלישית זו יוון והרביעית זו אדום. אדום היא רומא. כן, ככה מפורש בחזל. אבל רבי אברהם אבן עזרא איננו מסכים עם חזל. ואומר שיוון ורומא מלכות אחת הן. מבחינה תרבותית זה נכון. הרומאים אימצו את התרבות היוונית בתור תרבות העל שלהם, ולכן אין שום הבדל מהותי בין רומא ליוון, זו מלכות אחת. ואז הרביעית, אומר רבי אברהם בן עזרא, היא מלכות ישמעאל. נראה הדבר שכך גם נוקט הרמב״ם, שהמלכות הרביעית בדניאל היא מלכות ישמעאל. בסדר? טוב. ברור שרבים חלקו על הדבר הזה, במיוחד המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל, מוציא את כל התותחים נגד השיטה הזאת. אבל בכל זאת, היא אחת השיטות הקיימות. בספר הזוהר משתמע יותר שהמלכות הרביעית היא כפולה, כמו שכל המלכויות כפולות. למשל, בבל זה לא רק בבל, זה בבל ואשור. פרס זה פרס ומדי. יוון זה גם התלמיים וגם הסלבקים. והמלכות הרביעית זה אדום וישמעאל. כלומר, כל פעם יש שני צדדים למלכות, בארבעת המלכות, סך הכל יוצא לנו שמונה מלכויות. ככה סבורים, ככה סבור, ככה מובא בספר הזוהר. אבל פה הרמב״ם אומר על דניאל, שהוא דיבר כבר על מוחמד. אמר דניאל, כשסיפר ותיאר עמוד מלכות רומי, והמשיל עמידת משוגע והיותו מנצח מלכות רומי ומלכות פרס ומלכות יוון, כן, הרי המוסלמים כבשו בבת אחת שלוש אימפריות. הם ביטלו בבת אחת את האימפריה הפרסית ואת האימפריה הביזנטית, ותקפו גם את מלכות רומא. אז בקרן, אז הוא דימה אותה לקרן שעלתה צומחת וערכה ועצמה, כמו שהתבהר מן הכתוב ההוא, להמון ולסגולה. כלומר, גם החכמים יודעים את זה, שם עניינים גילתה אותם המציאות. כלומר, איך אתה יודע שזה הפירוש? אולי הפירוש שלך לא נכון. כלומר, מה אני אעשה? המציאות גילתה שזה הפירוש. בדומה למה שהרמב״ם כותב על ימות המשיח. שאין אדם יודע הדברים האלו איך יהיו עד שיהיו, אבל כשהם יהיו נדע. נדע למה התכוונו פסוקי התורה שדיברו על ימות המשיח. לא יסבלו פירוש אחר. אמר, וכאן הוא מביא את הפסוק. כן.
מה?
אם ממילא לא מביאים אותם עד הסוף. כן, אבל זה נחמד לדעת רטרואקטיבית שזה היה כתוב בתורה. זה עושה טוב על הנשמה באיזשהו מקום, כן? זה כמו שתמצא למשל, תסתכל בתורה, תספור 56 אותיות, ואז בדילוגים יוצא לך, באוגוסט 2012 יש ירידה של שער הדולר. כן? כתוב. זה טוב לדעת שזה כתוב בתורה. לא חושב שהרמב״ם חשב על זה. הוא לא חשב ככה. כי מה ששאלו את הבן של הרמב״ם, מה זה הסתכל בתורה וברא את העולם, הוא אמר, אל תבינו את זה כפשוטו. כן.
מה ההשלכות של המחלוקת בין המהר"ל לגבי המלכות
הרביעית? המהר"ל סובר שהמלכות הרביעית, מלכויות זה רק מלכויות שקיבלו את המלכות מישראל. מלכות ישראל עברה לבבל, ומשם לפרס, ומשם ליוון, ומשם לרומא. זו מלכות ישראל בגלגולים שונים. מה שאין כן מלכות ישמעאל שלא באה משם. היא היסטוריה מקבילה. איננה לוקחת את כוחה מישראל. זה הטענה שלו. יש עוד אפשרות אחרת, אומר מהר"ל שמלכות ישמעאל היא בעצמה מלכות פרס. יש לו צד כזה. כן, בימינו רואים את זה. טוב, אמר, כאן הוא מביא את הפסוק בן דניאל, מסתכל הוות בקרניה, ועלו קרן אחורי, זעירה, סילקת ביניהן, ותלת מקרניה קדמייתה, את עקרה מן קודמה, ועלו עינין כעיני אנשה בקרנדה, ופום ממליל רב רבן. ואתה, הסתכל תיקון המשל הזה ופליאתו. אמר, שראה הקרן הקטנה, העולה, כאשר ערכה והפילה שלוש קרנות לפניה, והוא נפלא לאורכה. כלומר, דניאל התפלא מהאורך של הקרן. מה זה אורך? מה שהיא תאריך ימים. והנה לקרן שתי עיניים דומות כעיני אדם, ופה מדבר גדולות. רצונו לומר שהוא ייתן דת דומה לדת האלוהית, ויתפאר בנבואה וירבה דברים. ובהר לנו דניאל שהוא יתפאר בביטול זאת התורה, מה שהוא יגיד שתורת משה כבר איננה רלוונטית, וישתדל לשנותה, אמר, ויסבר להשניה זמנין ודת. ובאר לו השם יתעלה שהוא יאבדהו אחר עוצמתו ורוב גדולתו, עם כל מי שנשאר מן הקודמים לו, ושאלו החולקים שלושתם, רצוני לומר. כאן הוא חוזר לשלושת הסוגים של מתנגדי ישראל. האחת, הקת המחרחת בחרב, והשנייה, והמתפארת בתענות, שלישית, והמתדמה בדת, כולם יובדו. ואף על פי שתראה להם גדולה ותגבור את זמן ארוך או קצר, לא יתמיד להם הדבר ההוא ולא יישאר. וכן הניג השם עמנו מאז. אין זמן שלא יתחדש בו שמד ורוגז. ואחר כך יסירהו השם. אמר דוד מלך ישראל ברוח הקודש בלשון האומה, מספר את התגברות האומות עליה מראשית עניינה, ועם כל זאת לא יוכלו לאבדה, עם רוב מה שינגעוה בשמדים וגזרות, אמר, רבת צררוני מן נעוריי, גם לא יכלו לי. כן, זה נאמר, מי אומר את זה שמה? יאמר נא ישראל, בתחילת הפרק. אז זה הדברים הם פשוטים, כלומר, כאן הרמב״ם חוזר אחרי המהלך הגדול והרחב, הוא חוזר לדבר על השמד הספציפי הזה שהיה בארץ תימן בימיו, ושבגללו הוא כותב את האיגרת. עד כאן ברור? כן. לא כתוב וגם. אם כבר מצטטים פסוק ושואלים על מילה בו, אצטט אותה נכון. גם לא יכלו לי. זאת אומרת, גם הם לא יכלו לי. כן. ואתה ואתם, אחינו, דעו שבזמן נבוכדנצר הרשע, עכשיו הוא מתחיל לדבר על שמדות שהיו, שבזמן נבוכדנצר הרשע הכריח בני אדם כולם לעבוד עבודה זרה, ולא ניצל מן הנמצאים רק חנניה, מישאל ועזריה, ואחר כן איבדו השם יתעלה ואיבד נימוסו, ושווה האמת כאשר הייתה. וכן, בבית שני, בעת תגבורת, כלומר התגברות, מלכות יוון הרשעה, גזרו שמדות עצומות וקשות על ישראל, כדי לאבד התורה לפי מה חשבתם, והכריחום לחלל שבת, ושלא ימולו ביניהם, ושיכתוב כל אחד ואחד בבגדו, אין לו חלק בשם אלוהי ישראל, ויחוק על קרן שורו כן, ואז יחרוש בו, והתמיד כן 52 שנה, ואחר כך איבד השם מלכותם ונימוסם יחד. ובכל זמן יאמרו חכמים, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל, כך וכך גזרו עליהם, ואחר כך יבטלו השם ויסירהו בסור מחדשו. וכן אמרו עליהם השלום, שמדה עביד דבטיל. וכבר יעד השם יתעלה יעקב אבינו, שזרעו אף על פי שישפילו מהאומות וינצחו, הם יישארו אחריהם. כן, ברור? טוב. מאיפה הוא יודע שזה היה 52 שנה? אנחנו לא יודעים מאיפה הוא לקח את זה. כנראה שיש לו מקור היסטורי שלא הגיע לידינו. בסדר? מה זה? מה זה לחקוק על קרן השור? מה היה הרעיון בלחוק על קרן השור שאין להם חלק באלוהי ישראל? זאת השאלה שלך? הרב קוק מסביר שהטענה היוונית הייתה שצריך לאמץ את כוחו של יוסף. יוסף הרי נאמר בכור שורו הדר לו, והם רבבות אפרים. אז שור זה יוסף. יוסף היה משולב בתרבות המצרית. הוא נכנס אפילו למערכות השלטון המצריות כדי לתקן את מצרים. כלומר, ליוסף הייתה בעצם מין מגמה מתבוללת. ולכן ביקשו היוונים לאמץ את הכוח הזה. אמרו, כתבו לכם על קרן השור, הרי יש לכם בהיסטוריה שלכם תקדים של הצטרפות אל התרבות הכללית. זה הכוונה. בסדר? וככה הרב קוק מסביר. עכשיו ייתכן שבעולם הסמלים של אותם הימים, הרי צריך לדעת שבעת העתיקה הסמלים זה הדבר מאוד חשוב. אז זה ברור שהם זיהו בכוח של השור משהו שהוא הפנייה של ישראל ללאומות העולם. כן? לכן אפשר, לא יודע איך לקרוא לזה, זה החוש שהיה פעם. לבני אדם, בימינו החושים האלה הרבה יותר קהים. אבל בתרבות העתיקה זה היה מאוד חזק. בסדר? וכבר ידע שמתעלה יעקב אבינו, שזרעו אף על פי שישפילו מהאומות וינצחו, הם יישארו אחריהם. איפה הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה? אמר יתעלה, והיה זרעך כעפר הארץ. הקדוש ברוך הוא אמר את זה ליעקב אבינו. רצונו לומר שהם, אם היותם שפלים כעפר, מדרך כף רגל לכל, לסוף ינצחו ויגברו. ועוד על צד המשל, שהעפר בסוף יעלה על דורכו ויישאר אחריו. כן, כולם דורכים על העפר, זה מאוד לא נעים לעפר, אבל בסוף העפר מכסה את כולם. כלומר, זה דרך של ביטוי אפילו קצת ציני לנצחיות. וכבר באר ישעיהו עליו השלום, והודיענו מפי השם שזאת האומה בזמן הגלות, כל מי שישתדל לנצחה או להתגבר עליה, תעלה השתדלותו גם יכול יוכל. ולסוף יעזרה השם וירפא מחץ מכתה, אמר חזות קשה הוא גד לי, הבוגד בוגד והשודד שודד, עלי עילם צורי מדי, כל הנחתה השבעתי. כלומר, כל מה שיקרה, למרות שיעלו הבוגדים והשודדים ועילם וכו', בסוף כל הנחתה השבעתי. וכבר ערב לנו השם יתעלה על ידי נביאיו, כלומר נתן ערבון, התחייב, שלא נובד ולא נכלה ולא נחדל מהיות אומה חשובה ומעולה. כן, כלומר, תמיד עם ישראל יתקיים, זה הבטחה של הנביאים, של השם לנביאים. עכשיו יש פה משפט, אני לא יודע, זה פצצה המשפט שאנחנו עומדים לקרות. וכמו שאי אפשר ביטול מציאות הבורא יתעלה, כן לא ייתכן עבידתנו מן העולם. אתם שמתם לב מה שהוא אומר כאן? כשם שאי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יהיה, כך לא ייתכן שעם ישראל לא יהיה. זה ביטוי יותר חריף מכל ביטוי הסגולה ברב קוק וברב יהודה הלוי גם יחד. כן? הוא הפך את קיומו של עם ישראל לאמת תיאולוגית מוחלטת. שמתם לב למה שהוא עושה כאן? מה? לא שומע. גם רשי איפה? הייתי שמח לראות. שמעת מרב, אבל אני רוצה לדעת את המקור. ואתה אומר שהרב ההוא הסתמך על מקור, אז אני רוצה לראות את המקור. אז תראי לי את המקור, תעשי לי טובה. טוב, כן. להיעלם לתקופה, זה, אני לא מבין מה המשמעות של ביטוי, להיעלם לתקופה. להיעלם זה לא להיות.
גם אולי היה בעבר בעולם
עדיין
נשאר.
כן, אז מה? אבל זה לא מה שכתוב. הוא אומר, כשם שאי אפשר ביטול מציאות הבורא יתעלה, כן הוא ייתכן, עבידתנו מן העולם. הוא אומר. אמר, כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. מה המשמעות המדויקת של הדבר הזה? בזאת נצטרך לעסוק בהרחבה בפעם הבאה. שלום.